שלום לכולם, אנחנו בפרק רביעי של חלק א' בספר דרך השם, במצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו בדרך פרט. נכון? סיימנו את הפרק הקודם, אני צודק? נכון? נכון? מה? כן? טוב. יפה. במצבו של האדם בעולם הזה ייבחנו שני עניינים. תכונת עצמו של האדם בחלקיו והרכבתם, המקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה לו. עכשיו הוא יפרט את זה. כל הפרק הוא יהיה פירוט של זה. בבחינת האדם עצמו, נושא הראשון. הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב. אחד, שנתרכבו בו שני הפכים. והיינו הנשמה והגוף. ואולם, הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו ותולדותיו חזקות בו מאוד, כי הנה מיד אחר לידתו כמעט כולו חומרי, ואין השכל פועל בו אלא מעט, וכפי התגדלו, ילך השכל הלוך וחזק בכל אחד כפי ענייניו, ועל כל פנים לא יסור החומריות ממשול בו ומעטות אותו אל ענייניו. אלא שאם יגדל בחוכמה וילומד בה ויתחזק בדרכיה, הנה יתאמץ לכבוש את טבעו ולא ישלח רסן תאוותיו מידו, ויתעצם ללכת בהליכות השכל. אז האדם, אומר פה הרמח"ל, הוא מורכב מנשמה ומגוף. וממילא יש בתוכו איזה מלחמה פנימית כזאת בין הנטייה אל הנשמה ובין הנטייה אל הגוף. נטייה אל הגוף היא נקראת יצר הרע, נקראת נפש הבהמית, נקראת חומריות, גופניות, כל מה שהוא מושך את האדם בעצם אל העולם הזה, אל החיצוניות, אל התאוות, אל היצרים, כל מיני סוגי יצרים. והגוף, מסביר פה הרמח"ל, הוא מתפתח ראשון. אנחנו מסתכלים על תינוק, ואין בו בכלל נטייה עדיין אל הרוחניות. הוא כולו חומרי, נכון? הוא ישן, אוכל, מרגיש את עצמו, ולאט לאט הנשמה הולכת ומופיעה בו בצורה הדרגתית. זה ניכר על הסימני גוף שלו. זאת אומרת, ההתפתחות של האדם הגופנית היא מבטאת גם את החיצוניות הנשמתית שהולכת ומתפתחת בו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תשנה פניו ועוז פניו ישונה, החוכמה של האדם היא משנה את הפנים, את העוז. כל הדחיפה הנשמתית על דרך זה היא משנה את האדם. אז יש לו, לילד המתבגר פתאום נשבר לו הכל, יש לו שפם, יש לו זקן, הוא כבר גדול. הכל זה ביטויים לנפש שהיא הופיעה בו כשהוא נולד, אחר כך הרוח בגיל 13, בגיל 20 אם הוא זוכה גם הנשמה, ככה אומר האריזל. עכשיו, יש אנשים שמתבלבלים מהדבר הזה, ככה מסביר הרב קוק בספר מוסר אביך. למה? כי הם רואים שהאדם יש לו, בגלל שהגוף הוא מופיע ראשון, יותר נכון הנטייה הגופנית, אז אדם הוא מזהה את המידות הגופניות שלו בתור עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, אני כעסן, מה אני יכול לעשות? אני מקנאי, מה אני יכול לעשות? ילדים הם באמת מקנים אחד בשני. למה הוא קיבל בלון ורוד ואני לא קיבלתי, נכון? ומרגישים את עצמם וכו'. הבעיה היא שיש מבוגרים שגם כן מתנהגים ככה, נכון? במידות כאלה גופניות, כי הם משלימים את זה, עם זה. לפעמים הפסיכולוגיה היא גם נותנת להם תירוצים לדבר הזה. יש כל מיני אסכולות בפילוסופיה שבאות לתרץ את הפחיתות של האדם. מסבירים לו בצורה דטרמיניסטית נפשית כזאת, הסיבה שאתה כעסן בגלל שהיה לך משבר במעבר מסיר לחיתול. אז תקבל, כן? למדת את זה באוניברסיטה? הנה, אז יש לנו סימוכים פה, למד קרימינולוגיה, מה למד? כן. פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. אז הם מסבירים לך שאתה צריך להשלים עם הדברים האלה ולא להתעקש יתר על המידה, וככה אני. היהדות היא ממש רחוקה מהדרך הזאת, אלא אומרת לאדם, זה שהייתה בך קנאה בילדות, באחותך, זה לא סיבה שאתה צריך להשלים עם זה, אלא בסדר. יש לך מידות חומריות מחזקת מרקמה של הגוף, הוא היה שם הראשון, הופיע בהתחלה, אז עכשיו תשנה אותם, תעבוד על המידות, תתבגר, תתחזק, תעשה תשובה, אל תיתן לעצמך תירוצים. ברור הנקודה הזאת, היהדות היא מחנכת את האדם לתשובה. מה זה תשובה? הגדרה של תשובה זה שאדם הוא נעשה נאמן לנשמתו. נשמתו זה אמרנו פה עכשיו, היא מופיעה בהדרגתיות בצורה מאוחרת יותר, נכון? לאט לאט. אף על פי כן אתה צריך לחזור בתשובה. איך אני אחזור, יכול לחזור בתשובה לדבר שהופיע מאוחר יותר? לא. אתה חוזר בתשובה לדבר שהוא השורש הרוחני שלך, שהוא עוד היה לפני הגוף. נשמה היא קיימת קודם שהגוף הופיע פה בארץ. כל מקום, האופי של ההתגלות של הגוף ושל הנשמה זה אופי שונה. אנחנו מסבירים גם בעלי הסוד, שזה בא מבעצם מקורות שונים, יסודות שונים. הגוף סוף סוף הוא אפר מן האדמה, נכון? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. נמצא שהנשמה היא מן העליונים, והגוף הוא מן התחתונים, הוא מן הארץ. ויש ביניהם מאבק. איפה נפגש המאבק הזה? באדם. אדם הוא היצור היחידי שמשלב את השמיים ואת הארץ, את העליונים ואת התחתונים. ובתוכו מתחוללת מלחמת איתנים כל החיים. מלחמה חזקה, פנים ואחור, אומר הרמח"ל, בספר מסילת ישרים, לאריה אין שום מלחמה וגם לא לעץ ברוש, נכון? וגם לא למלאך. מלאך הוא מן העליונים רק. כלום יצר הרע יש בכם, שאל משה רבנו את המלאכים שבאו לשאול מה זה פה, מה לילוד אישה בינינו, שאלו את הקדוש ברוך הוא כשבא משה לקבל תורה, וגם חתולה, היא אין לה יצר הטוב ולא יצר הרע, היא פשוט מתוכנתת אינסטינקטיבית, אין לה התחבטויות מוסריות, נכון? ברור הנקודה הזאת? האדם כל הזמן צריך לעמוד בשיקול בין הגוף ובין הנשמה. נקרא יצר טוב ויצר הרע. יצר הטוב נותן לו עצה נשמתית כזאת, יצר הרע נותן לו עצה גופנית כזאת, פרטית כזאת, כן? הוא צריך לשפוט ביניהם, להכריע, לצד, איזה צד הוא רוצה לטעות. יש אנשים שהם לגמרי גופניים, הם לא מתייחסים בכלל לנשמה שלהם. רק הם עצובים מאוד האנשים האלה. נשמה שלהם מאוד מאוד עצובה, כי הוא קיבלת כזאת נשבה אלוהית, רבת עונים, קדושה, ואתה תובל אותה בבוץ. למעשה בת מלך שהתחתנה עם עירוני. אפילו כל מעדני עולם שהוא ייתן לה אינה שמחה, כיוון שהיא מן העליונים. בת מלך הזאת היא, זה הנשמה, התחתנה עם הגוף, הוא עירוני. הוא נותן לה הנאות חומריות, זה לא מעניין אותה בכלל. הצדיקים הם נשמתיים מאוד, תכף אנחנו נראה את זה. טוב, רגע, מה רצית לשאול? החתול אין לו התלבטות מוסרית, הוא מתוכנת לרדוף אחרי אכבר ולשתות את החלב, בסדר? אני יודע מה, ולברוח כשהוא רואה כלב, זהו, לא, אין לו איזה, אולי אני ארדוף, אולי אני לא ארדוף, מה ראיתי שהדם שלי אדום יותר, נכון? אבל מצד שני חייו וחיי חברו, חייו קודמים, נכון? הוא לא חושב ככה החתול. הוא רודף. ברור? בסדר? יפה. ואולם, תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, אז רגע, אז אמרנו ככה, אם אדם הוא גדל בחוכמה ומלומד בה, אז הוא לאט לאט מתחזק בדרכיה והתאמץ לכבוש את טבעו, זה יצרו, זה טבעו הגופני, ובעצם לנהוג על פי טבעו הנשמתי. ולא ישלח רסן תאוותיו מידו. מה הכוונה? רסן זה משון ריסון. כשאתה תופס את הכלב בחבל, עם זמם על הפה כזה. אז הוא לא משחרר את התאוות ככה שהשתוללו, אלא הוא מתאמץ ללכת בהליכות השכל. זה שלב יותר מאוחר בתוך עבודת המידות. יש שלב הראשון זה כיבוש, כובש. שלב השני זה הישר. הרב כותב את זה במאמר הדור. הישר הכוונה זה כבר נטייה טבעית אל הקודש. ישרה. לא צריך כל כך הרבה מלחמה. אז זה לא בשלבים הראשונים. זה בשלבים יותר מאוחרים שכבר אדם הוא קדוש, הוא עליון וכו'. לפעמים חלק מהאישיות שלו הוא כבר מתוקן בה, אז הוא נקרא ישר, וחלק עדיין הוא כובש. בסדר? ואולם, תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע, והוא מציאות רחוק מאוד והופכי למשהו העניין באמת, לקרבים אל האל יתברך שמו מתדבקים בקדושתו. טוב, מה הוא אומר פה? אומר, המציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע. כלומר, אדם שהוא מאוד חומרי, אז זה מאחיר את נפשו. והוא נוטה אחר יצרו, כי החומריות היא חשוכה לעומת הנשמה. והפכי מאוד, והוא מציאות רחוק מאוד והפכי למשהו עניין באמת, לקרבים אל יתברך שמו מתדבקים בקדושתו, שאלו אנשים עדינים, אנשים רוחניים, אנשים כלליים. החומר הוא חשוך. והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה ודחויה מעניינה הטבעי, עניין הפכי לו וכבושה בו בכוח מכריח. לא תוכל לצאת ממנו, אלא אם כן תתאמץ בכוח חזק של כוח, מן הכוח המכריחה. זאת אומרת, הנשמה, עצם זה שהיא מופיעה פה בתוך גוף, והאדם צריך לאכול ולשתות ולישון, ויש לו כל מיני יצרים ודברים כאלה, אז הנשמה היא מסתבכת. אלא אם כן, אדם מתאמץ בכוח חזק מן הכוח המכריחה. הנשמה מתאמצת. מה זאת אומרת מתאמץ בכוח חזק? הכוונה, אדם נלחם. נלחם להיות רוחני. נלחם להיות כללי, מוסרי, אלוהי. נלחם. והיות שגזר האדון ברוך הוא שהרכבה הזו של גוף האדם ונשמתו לא תיפרד לעולם, פירוש, כי פירוד המיטה אינו אלא דבר לפי שעה תחיית המתים. אחר כך צריכה לשוב לגוף, ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים. נמוכרח, שנייה רגע, שתשתדל הנשמה ותתחזק, ותהיה הולכת ומחלשת את כוח חומר החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל להתעלות, ויעימה, ולאור באור העליון, תחת מה שהייתה, היא מתחשכת ונשפלת עמו ותחילה. אז עוד פעם הוא אומר, הנה מוכרח שתשתדל הנשמה ותתחזק, בגלל שהיא הרי כדי שיופיעו חיים צריכה להיות הנשמה בגוף. אז הנשמה היא חייבת להתחזק ולהשתדל ולהיות הולכת ומחלשת את כוח חושך החומריות עד שישאר הגוף בלתי חשוך. אדם מרסן את אהבותיו ומתגבר עליהם ומשעבד את חייו לעבודת השם. הוא נעשה אדם, אמרתי לכם, מוסרי, עדין, כללי, אלוהי יותר. ואז יוכל להתעלות הוא אימה ולאור באור העליון, תחת מה שהייתה, היא מתחשכת ונשפלת אימו בתחילה. הילד הוא תמיד חומרי, אתה לא בא אליו בתלונות. אבל מבוגר, אדם שהוא גדל, הוא צריך לחזק את האור הפנימי שלו, את האלוהי המחיה אותו, ולשעבד את כל כוחות נפשו, מידותיו, מעשיו, מחשבותיו, רגשותיו, רצונותיו, אל השם יתברך. בסדר? הייתה פה שאלה? אם זה טוב המלחמה הזאת? היא טובה? אתה שואל אם המלחמה הזאת היא טובה? אז המלחמה הזאת היא טובה מאוד, בגלל שעל ידה האדם הוא מקבל שכר ומעלה. ומבלדי המלחמה הזאת האדם לא היה קונה שום קרבת אלוהים. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יזכה לטוב שהוא זוכה בעמלו. בעצם זה שאדם הוא שם פה בעולם הזה החומרי, הכל פיתויה ונטיית הגוף, ומתגבר, הוא בעצם מבטא את התכלית האלוהית של כל הבריאה. משל בספר הזוהר, אני לא יודע אם סיפרתי לכם אותו, משל, קוראים לזה משל, משל הזונה. זה מופיע בספר התניא פעמיים. הוא רק רומז עליו שם. מה המשל? למלך שהיה לו בן, ואהב אותו מאוד, ואמר לו, הכל אני מרשה לך חוץ מאית את הבישה הזאת. אישה כזאת היא מופקרת, זה לא. עד כאן. והלך המלך ושכר אית את הבישה, שהייתה יפה מאוד, ושתפתה את הבן שלה. עכשיו הוא מסתכל לבן המלך הזה. הוא אומר, היא מנסה לפתות אותו בכל מיני פיתויים. אם הוא יתפתה, אז הוא אומר, הבן הזה לא נאמן אליו. ואם הוא יתגבר, אז המלך הזה יגיד, איזה בן יש לי בעולם, נאמן אליי, איזה שכר אני נותן לו, איך הוא קרוב אליי, הבן הזה. היית את הבישה הזאת, תקבל את השכר שלה בכל מקרה. בן הצליחה, בן לא הצליחה, היא עשתה את שליחות המלך. מה נמשל? היצר הרע זה היית את הבישה. הוא שכור אצל המלך בשביל לפתות את האדם, ללך אחריו, ואם האדם יתגבר, איזה מעלה הוא קונה, איזה דבקות, איזה קרבת אלוהים, איזה קדושה. אבל כל הזמן הוא במלחמה הזאת. שיצר הרע זה לא דבר שהוא חיצוני לנו, זה בתוכנו. הוא היה חיצוני לפני חטא אדם הראשון, בא אל חווה מבחוץ הנחש, נכון? אבל אחרי חטא אדם הראשון, הוא כבר מעורבב בתוכנו, עד שאנחנו לא תמיד שמים לב מי הדובר, היצר הטוב או היצר הרע. צריך את התורה בשביל תלמידי חכמים, שידריכו את האדם, יגידו לו, זה מה שאתה רוצה פה, זה יצר הרע. זה יצר הטוב, וכו'. בסדר? אז זה טוב מאוד. אז זה טוב, עכשיו אני שואל אותך, זה טוב? זה טוב שהמלך שכר את היית את הבישה הזאת? לא הבנת? למה? מה לא הבנת? אז תבוא בסוף השיעור, אני אגיד לך אותו עוד פעם, בסדר? אני לא אחזור עכשיו על הכל הזה. הרעיון הוא שהמלחמה הזאת היא מה שמזכה את האדם במעלתו, בסדר? זה על רגל אחת, אז היא טובה מאוד, המלחמה הזאת. כמו שאומר רבי מאיר, והר אלוהים את כל השעשה, והנה טוב מאוד, אומר רבי מאיר, טוב מאוד זה יצר הרע. זה טוב מאוד, יצר הרע. מה קרה לרבי מאיר? שאתה איזה משקה לפני הלימוד. מה קרה פה? לא, אומר לך, זה טוב מאוד, יצר הרע. אמר, אז צריך להבין. אז כי זה מה שמזכה את האדם במעלתו. כי תשים לב שחתולה היא לא קונה שום מעלה. נכון? ולא המלאך. היא נמצא שדווקא המלחמה הזאת ביצרה היא זה מה שמניע את האדם כלפי מעלה, אם הוא מנצח, הוא בן חי. מלחמה חזקה.
זה מה שאדם בעצם לדבר את
לא הבנתי.
אז
זו שאלה כבדה, שאלת אותי את זה כבר. להגיד שהשם רצה זו שאלה, זה צריך כתפיים רחבות, זה צריך להביא מקור לזה. לא יודע, צריך עיון. זה... אני יודע, זה לא ברור. לא יודע. אני חושב ש... מהר"ל יש לו דרך כזאת שהדברים הגדולים לא במקרה קרה וכו', אבל להגיד כזה דבר, אתה חייב להביא מקור מובנה, מסודר, בהיר, ללא עוררין וכו', אתה מבין? זה מסברה שלנו, הסברה היא נוטה הפוך בדיוק. מה? כן. רגע, אבל באופן כללי, השם לא רוצה שהאדם יחטא, הוא רוצה שלהפך יזכה בטובו. כן, מה אתה אומר? עם ישראל? תראה, עם ישראל הוא גנוז, הוא חלק מהאדם הראשון. הוא גנוז בצד העליון של האדם. בצד העליון של האדם הוא... זה היה בעצם, הרי האדם הראשון הוא שורש כל נשמות האנושות. הצד העליון שבו זה עם ישראל, נשמות ישראל. אתה אומר, אם לא היה חוטא, אם היה צריך את עם ישראל? בפשטות כן. הרי איך אני יודע את זה? כי כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? מה זה בראשית? בשביל הראשית. אין ראשית אלא תורה, אין ראשית אלא ישראל. מה אתה שומע? וישראל קדמו לעולם, יש בגמרא כתוב כמה דברים שקדמו לבריאת העולם, אחד מהם זה ישראל, בסדר? זה כתוב קודש ישראל השם ראשית תבואתו, בסדר, ישראל קדמו לעולם, בסדר. אז משמע שהיה עם ישראל, יכול להיות שזה היה מופיע בצורה אחרת. טוב, ואולם למרות שקשה לומר כאלה דברים כאלה, כן, משהו אצלנו בדיעבד, אצל הקדוש ברוך הוא זה בלכתחילה. קצת, כן, מה אתה אומר? כן. כן, יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. יש בהמשך פרק שלם על זה. אז אנחנו נראה את זה שם. הוא נוגע בשאלות האלה קצת. הוא נוגע גם בקשר בין אדם הראשון ובין ישראל. בסדר? אז אנחנו נפתח את זה שם, את הכל צורה סודרת. טוב, אז אני ממשיך. עכשיו, אז... והנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי, והסתבכה בו, נמצאת גרושה ותחויה מעניינה הטבעי עניין אופקי לו וכבושה בו בכוח מכריח, לא תוכל לצאת ממנו אלא אם כן תתאמת בכוח החזק מן הכוח המכריחה. אז זאת אומרת, זה, ראינו כבר את זה, אבל הרעיון פה שאחרי חטא אדם הראשון, אדם הוא כל כך נתגשם, והעולם, הנשמה היא מתעסקת עם גוף גשמי כזה שהוא מרגיש בעל הבית והנשמה היא אורחת, אז יש פה לגוף איזשהו עדיפות, אבל זה לא מונע את היכולת של האדם בעצם לבחור בטוב, להתגבר, לשלוט על הגוף, לשנות אותו, אבל רק זה לא עבודה קלה, כן? להביא את עצמך לגן עדן וכו'. זה עבודה כבדה מאוד. אז בשביל זה באנו פה למכון מאיר, נכון? עכשיו, רגע, את זה בעצם קראנו את זה? אני חזרתי אחורה, נכון? טוב, אני, ובהיות שגזר האדון ברוך הוא שהרכבה זו של גוף האדם ונשמתו לתיפרד לעולם, פירוש, כי פירוד המיטה אינו לדבר לפי שעה, כן, קראנו את זה, אז בסדר, אני, עד שתחיית המתים, אחר כך צריכה לשוב לגוף ושניהם יתקיימו יחד לנצח נצחים, הנה מוכרח שתשתדל הנשמה ותתחזק, תהיה הולכת ומחלשת את כוח החושך החומריות, עד שישאר הגוף בלתי חשוך, ואז יוכל להתעלות תאימה ולאור באור עליון תחת מה שהייתה היא מתחשכת ונשפעת עמו בתחילה. ואולם, האדם בעולם הזה הוא במצב אחד שהחומר חזק בו, כמו שזכרנו, וביות החומר רחור וחשוך, נמצא האדם בחושך גדול, רחוק מאוד ממה שראוי לו שיהיה, להיות מתדבק בו יתברך שמו. אמנם בזה צריך שישים השתדלותו לחזק את נשמתו נגד כוח חומרו, להיטיב את מצבו, להעלות עצמו עילוי עד השיעור הראוי לו. טוב, אז מה זה העבודה הזאת? זה בעצם המצוות, בהמשך הוא יגיד, בסדר? המצוות, לימוד התורה, חיזוק הנשמה, חיזוק הרוחניות. ג' והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך. וכל הנמצאים בו שבו חומרים, אז תגיד, זה יכול לדכא אותנו הספר הזה, נכון? הפרק הזה, הכל חשוך, חומרים, מה אתם אומרים? אה? קצת, לא? מה? זה לא ככה. זה בא לא לדכא אותך, אלא לאזן אותך. כי אתה צריך פרופורציה בחיים. איך כתוב? אין חדש, תחת השמש. כן? הארץ לעולם עומדת, וכתוב, זה מה שהיה הוא שיהיה. וגם שלמה, מה באת לדכא אותנו? מה? לא, אין חדש תחת השמש, אין חדש. אבל מעל השמש הכל חדש. תחת השמש זה העולם הטבעי. מעל השמש זה העולם הרוחני, הכוונה תורה. שם הכל חדש, הוא מחדש בכל יום תמיד. מעשה בראשית. אז הרמח"ל בא להגיד לך, תדע שאתה שמת פה בעולם הזה חשוך, לא בשביל לדכא אותך, אלא בשביל שתדע מה עיקר עם התפל. העיקר זה התורה, המצוות, והקדושה, ואבות השם, וזה להאיר את העולם הזה החשוך. אבל העולם הזה החשוך, כל מי שמתנהל בו בלי תורה, הוא באמת בבחינת והכסיל בחושך ילך ממש. נכון? ומי שמתהלך בו עם תורה הוא בבחינת חכם עיניו בראשו. והכסיל בחושך ילך. ונר תורה הוא מצווה, איך כתוב? נר מצווה ותורה אור. תורה היא אור, היא מלאה באור. העולם הזה הוא חשוך לעצמו, אבל אם אתה הולך פה ועוסק בתורה, הוא מקיים מצוות, החיים שלך נהיים מלאים באור. זאת אומרת, יש דרך לצאת מהפלונטר הזה, מהמבוך הגדול הזה של העולם הזה. ברור? זה מה שאנחנו עושים פה, מכון מאיר. זה נקרא מאיר, כי זה בא להאיר פה. נכון? כן. מה אתה אומר? כן? שלמה אמר, זה בספר קהלת, כן. אין חדש תחת השמש, שכאן העולם הטבעי הוא חשוך, חוזר על עצמו, זה בסדר, עוד פעם, זה. רואים את זה אצל אנשים ששקועים בתאוות, אז בהתחלה נורא מלהיב אותם, ואחרי זה פחות צעד, אחרי זה החיים מאבדים את כל התכלית שלהם, נכון? ואדם שהוא שקוע בתורה, אשריך וטוב לך. בסדר? חיים מלאים משמעות. זה אדם צריך אבל לדעת את זה. הוא אומר, העולם הזה הוא חומרי, הוא חשוך. חשוך במובן הזה שבלי התורה. אם אתה אוחז בתורה, העולם הזה הוא לא חשוך, הוא מלא משמעות. אתה מסתכל אפילו על הטבע, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? כולם בחכמה עשית. כל דבר שאתה עושה, עובד. קונה בסופר, ישן, הכל מתוך דבקות בהשם, הכל מהיר. ויהיו הימים הבאים לקראתנו מדובקים. אחרי מדובקים, יש משהו שמדבק אותם אחד על השני, ביראתך. הכל זה הוויה אחת של דבקות בהשם. אז מלא אור. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ומלא שמחה גם העולם הזה. אם אתה שייך לעולם הבא, לעולם הרוחני. בסדר? לא בא לדכא אותנו הרמח"ל. המקום הזה אשר הוא בתוכו גם הוא חומרי וחשוך וכל הנמצאים בו חומריים. מה, נמר זה חומרי? תראה איזה מרשים נמר ואריה ודולפין. תשמע, אני אצטער להגיד לך, הם חומרים, החבר'ה הם נורא חמודים ויפים, וזה מעשה השם וזה, אבל זה חומריות. ברור, ברור הנקודה הזאת? צריך פרופורציה. נביא זה מרשים מאוד, נביא, גם דולפין זה מרשים מאוד. מרשים, בסדר, אבל זה יודעת מה המדרגה של כל דבר. זה חשוב לדעת, זה מה שהוא אמר פה בהקדמה. כל דבר שאתה יודע מה מדרגתו, אתה יודע לאן לשייך אותו. אם אצלך הכל מעורבה והכל גלילה של בלגן אחד גדול, זה לא הדרך של הרמח"ל. בא לסדר את המושגים שתדע מה הדרך ללכת בה. כן. אתה מתכוון לתחיית מתים? תחיית מתים אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא מסע ומתן ולא... קיצור לא. בלי חיסרון. הכל מתוקן לסעודה. אז זה לפני תחיית המתים. זה... מות המשיח. יש שלבים עד תחיית המתים. בסדר? כשהאדם יתוקן מחטאו, גם הטבע יתראה בצורה מתוקנת. אז חיטה לא יהיה בה מוץ, כי לא יהיה באנושות מוץ. אתה מבין? לא יהיה פסולת. אז גם העולם הטבע, והשבתי חיה רע מן הארץ, לא יטריפו אחד השני, וכו'. יפה. כי גאולת העולם היא כמעה כמעה, זה שלב על גבי שלב, וזה התכלית האלוהית של העולם. הוא יכל הרי לברוא עולם מושלם, והוא רוצה שאנחנו נשלים אותו במעשינו. אנחנו הולכים ומשלימים אותו במעשינו, אבל זה לוקח זמן, זה כמעה כמעה. אז ברוך השם, מאז כל מדינת ישראל, שהיא קידוש השם מאוד גדול בעולם, העולם הוא הרבה יותר מתפתח ויותר מתקדם, אבל עדיין יש את הרבה מה לתקן, הרבה מדבר רוחני להפריח, מוסרי. טוב, אז עכשיו אני ממשיך. אז והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוב. הכל נמצאים שבו חומריים. והעסק של אדם בו ובמלואו, אי אפשר שיהיה לה עסק חומרי וגופני. כיוון שכולם חומריים וגופניים, ומה שלא תעשה פה זה חומרי וגופני. ותכונתו של האדם עצמו והרכבת חלקיו מכריחים לו העסק הזה. הרי אתה צריך לזרוע בשדה בשביל לאכול משהו, לסופר אתה צריך ללכת, כי אי אפשר לו מבלי אכילה ושתייה ושאר העניינים הטבעיים. אז אתה חייב לאחוז בחומריות. אי אפשר לו מבלי הון וקניין לשיוכל להשיג צרכיו אלה. אתה לא יכול פה להיות נשמה מרחפת בלי גוף, זה לא עובד ככה. גוף צריך לאכול, צריך בית, לדאוג לילדים שלך, לקנות להם דברים. ונמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו ובין מצד עסקו, הוא טבוע בחומר, משוקע בחשכו, ועמל גדול והשתדלות חזקה יצטרך לו להתעלות אל מצב זך מזה. הוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. אתם מבינים? זאת אומרת, בשביל לחיות בעולם הזה עם כל הצרכים והדרישות שלו, אתה צריך עמל גדול בשביל להיות זך. ולא לשקוע בחומריות. ולא להתמכר אל החומריות. או להיות קבור בחומריות. אלא למשוך את עצמך, אם פגע בך מנובל זה, לבית המדרש, עם ברזל ונימוך, עם אבן היא פוצצת. נכון? זה צריך עמל גדול, עוד שיעור, עוד פסקה, עוד גמרא. אבל הנה, אתה רואה שחיים פה צדיקים, בעלי רוח הקודש יש אפילו. יש אנשים כאלה זכים, עליונים, אפשר? מה אתה שואל? שאלת משהו? לא, אז אני ממשיך. ואולם, מעומק הצד חוכמתו התברך שמו, היה לסדר הדברים באופן שאף בהיות האדם שקוע בחומר בהכרח. כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני השיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ואל המעלה. ועד רבה, שפלתו תהיה הגבעתו, ומשם יקנה עיקר וכבוד שאין כמוהו, ביותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה יזרח. עוד פעם, נקרא. ואולם מעומק קצת חוכמתו, אתה חושב שזה מקרי? טוב, זה התפשל פה משהו, כן? הסתבך, וזה מקרי, אנחנו פה צריכים ללכת לסופר ולהרוויח כסף, והארץ מצמיחה פה קוצים, וצריך לקסח אותם, שתצא תבועה טובה. זה לא מקרי. זה מעומק הצד חוכמתו התברך שמו, היה לסדר הדברים באופן שאף ביות האדם שקוע בחומר בהכרח, מוכרח. כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני השיג את השלמות וההתעלות. מה שאמרתי לכם עם המשל הזה, אל הזוך ואל המעלה. ועד רבה, שפלתו תהיה הגבעתו. בעצם זה שאדם הוא במלחמה חזקה, והוא מתגבר, אז הוא מתעלה. אם לא היה לנו מלחמה, היינו ישר במקום כזה גבוה, אז היינו גם נתקעים שם, נכון? לא היה לנו על מה להתגבר. לא, השפלתו היא הגבעתו, שהוא יורד ומתעלה מעלה מעלה, ומשם יקנה עיקר וכבוד, שאין כמוהו, בהיותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוגה יזרח. אצלי כתוב יזרח, ולמטה נוסחה אחרינה יזריח. בסדר? נוסח אחר. בסדר? נוסח אחר. יפה. וזה כי הבורא יתברך שמו שם גבולות וסדרים לאדם בתשמיש שהשתמש מהעולם ובריאותיו, בכוונה שהתכוון בהם, אשר בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכוונה שציווה הבורא יתברך שמו, יהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. אולם השקיפה החוכמה העליונה על כל כללי החסרונות המוטבעים בעניינו של האדם ועל כל ענייני המעלה והעיקר האמיתי המצטרכים לו להיות ראוי לשיהיה מתדבק בו יתברך שמו ונהנה מטובו, כנגד כל זה סדרה לו סדרים והגבילה לו גבולות אשר בשומרו אותם יתעצם בו כל מה שצריך מן המעלה האמיתית שזכרנו ושולל מעניינו כל משהו הרחקה מן הדבקות העליון. טוב, מה זה הסדרים האלה? מה אתם אומרים? זה המצוות. הוא נתן לאדם מצוות על מנת לקנות מעלה, על מנת להתגבר על יצרו, על מנת להתגבר על החומריות, להתעדן, להתעלות, להתגבר על כל החסרונות המוטבעים בעניינו של האדם, והעניין שלנו פה בעולם הזה. תשימו לב שאצל היהודי המפגש עם העולם הזה הוא מוגבל לדברים שלא מתמאים אותו. זה כל מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה באות ואומרות לאדם, המאכל הזה אסור, יערבב אותך, יתמא אותך, ינמיך אותך יותר מדי. הקשר הזה אסור, זה תומעה גדולה, זה סתרח, זה ערבוב, כל סדרי המשפחה, הכל. וכולי, כן, זה הדרך. ומצוות עשה, זה אדם ככה, הוא חי באידיאלים אלוהים, מחשבות זכות, דבקות בהשם, זה שומר עליו שלא ייפול ממדרגתו. מצוות עשה באות לרומם את האדם, ככה מסביר המהר"ל. מצוות הלא תעשה הן שומרות על הקיים, שלא ייפסד, שלא יונמח, שלא יהיה בו חור בכלי הזה, ויסתלק ממנו כל האור. המצוות עשה הן באות לעניין, לרומם את האדם עוד מעלה, עוד מעלה, עוד מעלה, למשוך אותו למעלה. הכל בהדרכה האלוהית, פי התורה, פי דבר השם מוחלט. ואני אמצא שהמפגש שלנו עם העולם הזה הוא מוגבל, מוגבל לדברים שהם מרוממים אותנו ולא פוגעים בנו. ושזה צריך נבואה, שתדריך אותנו מה המעשה הרצוי ומה לא. אנחנו לא מנחשים בכל הדברים האלה. בסדר? עכשיו, ואילו לא הייתה גזורה שימות, כמו שזכרנו לאל, על ידי המעשים האלה הייתה הנשמה מתחזקת, וחושך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדכך על ידה זיכוך גמור. ואילו לא הייתה גזירה הזאת, לא הייתה חטא אדם, לא היה חטא אדם ראשון. אדם הוא היה מזדקר, זיכור גמור. מתעלים שניהם אל הדבקות בו יתברך שמו. וכפי שהגזרה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת. הכל פנים מתחזק את הנשמה בעצמה, והגוף מזדקך בכוח, ולפי שאינו נעשה בפועל, וקונה אדם מצב שלמות בכוח, שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי לו. זאת אומרת, אם לא היה את הגזרה הזאת על המוות, אז באמת הגוף היה מתעלה, מתעלה, מתעלה. אבל הוא מתעלה בכוח, ומתי זה יצא לפועל? בתחיית המתים, על ידי כל המצוות האלה וכו'. אחרי זה, הנה תשימו רק נקרא משפט אחד מפסקה הבאה, החסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות. בסדר, אני כבר הקדמתי את מה שהוא הולך להגיד עכשיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.